אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
טוב, פרק שלישי, שבוע טוב, יום ראשון בבוקר.
יום ראשון בשבוע.
יום ראשון בשבוע, מתחילים, והיום אנחנו נדבר על משהו שהוא עולה כל הזמן, וזה איזושהי גישה קצת שונה שהתחלנו לדבר עליה, ואני שמח לראות שגם כל העולם הזה של משקיעים הולך אליו, וזה איך בוחנים עסקה או איך בוחנים חברה. עכשיו, יש הרבה מאוד מידע על הדבר הזה, חלק מתמקד בפן הטכני, חלק מתמקד בפן של מה צריך לשאול, ואנחנו תמיד אומרים שהכוח הכי חזק זה לשאול שאלות. זהו, זה, בוא נגיד אם אני צריך לבוא ולהשקיע זמן, 80-90% מהזמן מהמשאבים שלי אני אשקיע בלשאול שאלות, עוד 10-20% אני השקיע בקטע הטכני של האקסל והמספרים ולראות שהם עושים שכל.
יש בעצם המון משקיעים שבעצם שואלים שאלות, אבל הם לא יודעים למקד אותם בעצם לשאלות הרלוונטיות ואיזה תשובות הם צריכים לקבל.
זה בדיוק הקטע הכי הכי חשוב שנגעת בו עכשיו. זה, אוקיי, אני אתן לך את השאלה שאתה צריך לשאול, אבל אוקיי, איך אתה יודע שהתשובה היא תשובה לגיטימית? איך אתה יודע שהתשובה היא נכונה? וזה בדיוק המהות של הפודקאסט. היום הפרק הזה אנחנו נחלק אותו לשניים, שאלות שצריך לשאול חברות משווקות ושאלות שצריך לשאול יזמים. למה? זה שני סטים של שאלות, שהשאלות הן שונות, ואנחנו נתחיל היום עם כל הנושא של חברות משווקות. אז בוא נסביר בעצם מה זה חברה משווקת. חברה משווקת זה זרוע גיוס נטו, ואני לא אומר אם זה טוב או רע, זה לא מעניין כרגע, אלא אני מסביר טכנית. זה זרוע שיזם, גייס או שכר, כדי לגייס עבורו משקיעים. בסדר?
Okay.
זאת אומרת שהחברה הזאת היא אחראית על כל הנושא של השיווק והמחירה, כל השיחה עם המשקיעים, הנעילה שלהם, החתמת החוזים וכו'. לחברות האלה, ב-90% מהמקרים, אין אחריות על העסקה, אין אחריות על התוצאות, הן מרוויחות מעמלות, וזה משהו מאוד מאוד קריטי, ושכל אחד יעשה את השיקולים שלו, אם זה טוב לו או לא טוב לו.
רגע, זה אומר שמרוויחים מעמלות ברגע שהעסקה נסגרה, אין להם אחריות כלפי העסקה ולא כלפי המשקיעים.
נכון, זאת אומרת, הם חתמו חוזה עם משקיע, המשקיע הזה השקיע X, הם מקבלים אחוזים מה-X במעמד החתימה. וזה המודל העסקי, ולכן הם כל הזמן צריכות לשווק ולשווק ולשווק. לרוב גם הם לא מעורות בפרטים, אבל יש להם מקום בעולם הזה. כנראה היזם לא חזק בשיווק, בסדר? אז היום אנחנו נדבר על החברות המשווקות, והשאלה הראשונה, שהיא הכי טריוויאלית, היא הכי בסיסית בעולם, אבל זאת השאלה שצריך לשאול, זה מי אתם? מי אתם? ספרו לי את הסיפור, ויותר חשוב מזה, מי הבעלים?
מי הבעלים של החברות המשווקות, או בעצם מי הבעלים היזם שימצא בקצה השני?
היזם אנחנו נדבר עליו עוד שנייה, אבל כרגע אנחנו מדברים מי הבעלים של החברה המשווקת. אנחנו רוצים לדעת מה השמות שלהם, ולמה זה חשוב לנו. מה התשובה? אם התשובה פה תהיה מעורפלת, זה לא משנה, זה לא חשוב, אנחנו חברה, אין לנו בן אדם אחד, דגל אדום. נותנים לנו את השמות, פועלים איתנו בשקיפות, מעולה. אנחנו לוקחים את השמות, עושים חיפוש קצר בחברנו היקר דוקטור גוגל, בודקים שאין תביעות, שאין סיפורי בלעות. עכשיו חשוב מאוד פה להגיד ביושרה, אם אתם רואים איזה פידבק שלילי אחד או שניים מתוך מאות מקרים, חבר'ה, לא קרה כלום, זה העולם, אין מושלם, אין 100% שביעות רצון, לא קיים דבר כזה. בן אדם שעשה מספיק, יהיו עליו גם דברים פחות טובים.
וגם טובים.
בדיוק. אז לא צריך להילחץ מכמה דברים שלילים, אבל כן צריך לסמן אותם, ובהמשך לשאול. אז זו שאלה ראשונה. מי אתם? מי הבעלים? לוודא שיש להם מה שנקרא עבר נקי. הדבר השני, שזאת גם לפעמים אנשים מסתכלים עליי בעיניים כאלה, שהם מה אתה רוצה, אבל השאלה השנייה היא, האם אתם חברה משווקת, חברה שהיא מתווכת בעצם, או אתם חברה יזמית? ולמה חשוב מאוד לשאול את השאלה הזאת, ולמה אתם רוצים לשאול? חברה שהיא באה ואומרת, אני חברה משווקת, בעיניי, זה אומר שיש לי שקיפות, יש לי יושרה, אני לא יזם, אני לא מנסה לשים עליי כובע של יזם, אני מה שאני, וזה המשחק, ומכאן אני יודע כבר גם בתור משקיע איך להמשיך את הדרך שלי. אם חברה באה ואומרת לכם, אנחנו החברה היזמית, ומתהדרת בכובעים, ועוד שניה נבין איך קולים על זה, אז אתם רוצים להבין מה ההוכחות. איך, מה הופך אתכם לחברה יזמית, בסדר? ומה הופך חברה לחברה יזמית? הם מקבלים את ההחלטות, ואתם רוצים לראות את זה. זאת אומרת, בחוזה שאתם חותמים עליו, אתם רוצים לראות שהחברה שאתם חותמים מולה, היא מקבלת את ההחלטות, שהחברה הזאת והבעלים שלה חתומים על ההלוואות, שזה מאוד 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 קריטי, עוד שנייה נדבר גם למה. כל המסמכי רכישה, החוזים, ה-Purchase and Sale Agreement, ה-Closing Statement, כל הדברים האלה, אתם רוצים לראות את השמות שלהם, ולמעשה בכל הצמתים הקריטיים בתוך עסקה, אתם רוצים לראות שהם מעורבים. אתם רוצים עוד לשאול אותם על הצוותים המקומיים, מי החברת ניהול, מי הקבלנים שהולכים להשתמש בהם, עם איזה בנק אנחנו עובדים. אם אין להם תשובות לזה, או שהם צריכים לבדוק את זה, זה מבחינתי דגל אדום. כי אם כל משקיע שלנו ישאל אותי את השאלות האלה, אני יודע לענות לו בשנייה. אני אפילו לא צריך ללכת לבדוק. בסדר? עכשיו, אם חברה נותנת לכם את כל הפרטים ומספרת לכם בשקיפות ובצורה מה שנקרא לא מגמגמת, אז המקום טוב ואחלה. עכשיו, אם יגידו לכם את המשפט האלמותי שאתה בטח שמעת אותה על 200,000 פעם, יש לנו שותף מקומי. אתה מכיר את המשפט הזה?
כן, שמעתי אותו כל כך הרבה.
אנחנו היזמים, יש לנו שותף מקומי. אפילו שמעתי איזה המצאה מגניבה, אנחנו היזמים הפיננסיים.
היזמים הפיננסיים.
כן, שזה שם מכובס, אנחנו מגייסים כסף בלבד. ובמידה ויגידו לכם, לא, אנחנו לא חותמים על ההלוואה, תשאלו, למה לא? אם אתם היזמים, למה אתם לא חותמים על ההלוואה? אם אומרים לכם שהם מקבלים החלטות, אוקיי, תראו לי בבקשה איפה בחוזה.
בחוזה בעצם שאמור להיות רשום.
בדיוק. איפה יש בחוזה משהו שמעגן את הזכות שלכם לקבל החלטה? בסדר? וזה מאוד מאוד קריטי. עכשיו, אם הם באים ואומרים, לא חברה, אנחנו חברה משווקת. בסדר? פצצה. בואו ניכנס לשאלות של חברה משווקת. שאלה ראשונה, שאתם רוצים לדעת, זה כמה יזמים שונים אתם משווקים. התשובה שאתם רוצים לקבל אצל חברה משווקת אחראית, זה כמה יזמים בודדים. בסדר? הסיבה מאוד מאוד פשוטה. אם חברה באה ואומרת, אני משווקת 45-50 יזמים, והם לא איזה מפלצת שמנהלת, אתה יודע, משרד של 200 עובדים, זה מבחינתי חברה שפשוט רודפת אחרי השקל הבא.
אוקיי, ואם נגיד צורך הדוגמה, הם באמת עושים, הם עובדים עם 5 או 7 יזמים, אבל כל אחד בנישה אחרת. אחד במולטי, אחד בסינגלים, אחד בקרקעות.
יפה, אז זה גם מבחינתי דגל אדום, כי זה השאלה הבאה למעשה שאנחנו רוצים לשאול, זה אוקיי, אם אתם עובדים עם מספר מצומצם של יזמים, זה מצוין, אבל כמה סוגי פרויקטים אתם משווקים? ולא רק כמה סוגי פרויקטים, אלא בכמה מדינות, בכמה אזורים. עכשיו, אם יש חברה שמשווקת בניו יורק, ובאטלנטה, ובשיקגו, ובממפיס, לא יודע מה, באוהיו, בסדר? והיא משווקת סינגלים וסלף סטורג' וקומרשל ומולטי פמילי, ולא משנה מה. זה אמור להדאיג את המשקיע. למה זה אמור להדאיג את המשקיע? כי בסופו של דבר, מה הציפייה שלך בתור משקיע שאתה הולך לחברה כזאת?
שהם יהיו מקצוענים, שהם ישלטו בחומר ובנתונים, וברגע שאתה מתפזר לכל כך הרבה מיקומים גיאוגרפיים וסוגים שונים של השקעות, אתה בעצם, זה מקשה עליך.
אז אני אגיד את זה מהצד של המשקיע. הציפייה שלך מחברה כזאת היא אחת. שישמרו על האינטרס שלך.
אוקיי.
זה המטרה, שאני רוצה לדעת שהחברה הזאת מגינה עליי בתור משקיע. עכשיו, חברה שהיום, ואני אומר לך בתור בן אדם שעושה מוצר אחד, והוא מורכב, אבל חברה שיודעת להתמחות, גם במולטי פמילי, גם בסינגלי, גם בסלף סטורג', גם במסחרי, גם ב... לא יודע מה, בפלזות, נוטים, whatever, כל הדברים בעולם, בכל מיני אזורים, ולהכיר את החוקים ואת המיסויים וכל הדבר על בוריו, תשמע, אני מוכן לעבוד עם חברה כזאת, לא מכיר כאלה, ורוב הסיכויים שאתם עובדים עם חברה שמסתכלת עליכם כעל ארנק, או כאיזשהו צ'ק מהיר. ולכן, אתם תעדיפו לעבוד עם חברות שיש להן מספר יזמים מצומצם, מבחינתי מספר חד ספרתי נמוך, 2-3 יזמים מקסימום, סוג אחד של פרויקטים, או 2 לכל היותר, בשניים או 3 שווקים מקסימום, לא יותר מזה, ובאמת שאתם רואים שיש להם היכרות ומה שנקרא ידע מעמיק בכל דבר, ואת זה עושים על ידי כל השאלות שאמרו. עכשיו, אם יש להם הרבה מאוד פרויקטים, כמו שדיברנו עליו מקודם, שזה דגל אדום, שאלת פולו-אפ. איך אתם יודעים לנהל ולתכנן כל כך הרבה סוגי פרויקטים? עכשיו, ברגע שאתם שואלים שאלה כזאת, אתם חייבים, החברה הזאת חייבת לתת לכם התייחסות. ופה מה שאתם צריכים לצפות מהתשובה, זה להבין את רמת העומק, או לחילופין, השטחיות שיש להם בלהבין את המוצר. עכשיו, אני יודע היום, שאם אני נכנס לכל חברה משווקת שמשווקת מולטי פמילי, 4-5 שאלות, אני יודע אם הם רציניים או שהם ליצנים. וזה בדיוק המהות. עכשיו, כשמשקיעים מגיעים לשאול את השאלות האלה, מאוד מאוד חשוב להשאיר מחוץ לדלת את אדון לא נעים. אתה מכיר את אדון לא נעים?
כן, אני מכיר אותו.
אז זה הסיטואציה ששואלים שאלה, והאיש מחירות מולכם מתפתל או מגמגם, ואז כדי לתת לו איזה פתח החוצה, אז נמנעים מלשאול שאלות. עכשיו, לא צריך להיות אנשים לא טובים, או אנשים, אתה יודע, רשעים, ולראות אותו מגמגם ולהיכנס בו. לא. פשוט
יש לנו אינטרס, לדאוג לכסף שלנו.
בדיוק, אבל לא לוותר על שאלות. כי, או לחילופין, קיבלנו הבנה, אוקיי, סבבה, ראינו את הגמגום, הספיק לנו, תודה רבה, נסיים את הפגישה בצורה מכבדת, ונצא החוצה. תזכרו שהאיש מחירות הוא בסך הכל איש מחירות. אולי הבעלים, אולי הנציג, אין צורך גם לציניות, לכעס, לזלזול. פשוט תודה רבה, לסיים בצורה מכבדת, וזה נכון לכל בן אדם באשר הוא אדם, לסיים ולצאת מהפגישה, ואם ממשיכים את השאלות, אז לא לוותר ולעשות שאלות פולו-אפ, ולתת לו את ההזדמנות לבוא ולדבר. השאלה הבאה, אחרי שדיברנו על הפרויקטים, ואיך הם מנהלים את הסוגי פרויקטים, והבנו שיש להם איזושהי מתודה או איזושהי מערכת, זה איך אתם בוחרים את היזמים. בחרתם עכשיו 3 יזמים, 10 יזמים, 50 יזמים. איך אתם בוחרים אותם?
גם צריך להבין את רמת ההיכרות ואת העומק שיש במערכות יחסים איתם.
חד משמעית. עכשיו, זה בדיוק המהות. העומק של מערכת היחסים. כי מה המשקיע צריך להבין פה? הוא צריך להבין שהחברה הזאת לא עובדת עם כל מי שמוכן לשלם לעמלה. ספוילר, רוב החברות מוכנות לעבוד עם כל מי שמשלם להם עמלה. עכשיו, חשוב שיבינו, מי שמשלם להם עמלה...
זה בעצם המשקיעים.
המשקיעים, בדיוק. כי מה זה עובד? איך זה עובד? אתה מגייס לי כסף, אני אתן לך 5% מהגיוס. 7%, 9%, שמעתי סכומים, אתה גם קיבלת איזה טלפון
כן, קיבלתי
עם איזה הצעה. ובסופו של דבר מה עושים? מעמיסים את זה על המשקיע. אף אחד פה לא מנהל גמח. בסדר? זה הסיבה שאנחנו... אנחנו מרוויחים מהעסקאות ולא מעמלות. בסדר? וזה המהות. אנחנו קושרים את התגמול שלנו, וזה היתרון המוחלט של חברה יזמית, שאנחנו מרוויחים מהעסקה ולא מעמלה. ואנחנו מרוויחים רק שהעסקה מצליחה, ולא לפני. אבל נחזור לשאלה, איך אתם מוכרים את היזמים? אתם רוצים להבין את המנגנון, את החשיבה, את העבודת עומק שהם עושים, תשובה בסגנון של, כן, שמענו, ראינו שיש לו כמה פרויקטים וחיברו בינינו וזה, פחות. השקענו הרבה זמן, טסנו, ראינו פרויקטים שלו, בחנו עם צוות המשפטי שלנו את כל החוזים, הסתכלנו על הטרק רקורד שלו, עשינו לו בקראונד צ'ק, הוא הסכים, נתנו לו את כל האינפורמציה, ביצענו איתו פרויקט לבד מהכסף שלנו, וראינו שהכל מנגן, וסיימנו איתו כבר 4-5 פרויקטים, והכל מנגן וכו' וכו' וכו'. זאת תשובה שאני אוהב.
זו תשובה של אנשים מקצוענים שעשו בדיקות לפני.
נכון, ורוב האנשים הם לא מקצוענים, כי יש איזושהי בהלה על הזהב החדש, שזה השקעות אלטרנטיביות, ולדעתי, ולצערי, ניצול של חוסר הידע שיש למשקיעים, אז במה משקיעים? משקיעים במשרדים מפונפנים, באספרסו, בסודה, זה דרך אגב האספרסו והסודה הכי יקרים שיש ביקום, בסדר? אבל בסופו של תהליך, אנחנו רוצים להבין שהבחירה, היא בחירה מתוך ידע, מתוך הבנה, ולא בחירה כי אוקיי, הוא שילם לי 9% והוא שילם לי 4%, אז אני הולך עם ה-9%. זאת חברה שלא תהיה שם כשתצטרכו אותה. השאלה הבאה, שכל כך הרבה משקיעים לא שואלים, והיא הכי בסיסית. אותה. אני לא יודע אם מפספסים, לא שואלים, לא חושבים. סופו של דבר, זה לא משנה, הם לא שואלים.
כן, אוקיי.
הם לא שואלים. זה מה השם, אם אתם חברה משווקת, מה השם של היזם שמנהל את הפרויקט שאליו אני נכנס? עכשיו, אתה מבין למה זה קריטי? השאלה הזאת היא קריטית, כי החברה המשווקת היא אחראית לקחת ממני את הכסף. אבל היזם הוא זה שיהיה בזכותו הצלחה, תהיה בזכותו הצלחה, או יהיה בגללו כישלון. ולכן אני בתור משקיע רוצה להבין, מי היזם? אני רוצה לשמוע את הסיפור שלו. שוב פעם, מה מערכת יחסים הספציפית שלכם עם היזם שאני נכנס איתו, לא יזמים בכללי, אלא זה ספציפית. כמה זמן אתם מכירים אותו? כמה פעמים בשנה אתם נפגשים איתו אישית אחד על אחד? בסדר? האם בכלל נפגשתם איתו? יכול להיות שאתם תקבלו תשובה, הזויה ככל שתהיה, שלא. דיברנו כמה פעמים בטלפון, תתפלו. היו לי סיטואציות כאלה ששאלנו ישירות ואנשים לא הכירו, כי אנחנו בעולם גלובלי, כי אנחנו זה, הספיק לנו זום. חבר'ה, אנשים שמגייסים מכם מאות אלפי שקלים, המינימום זה להבין מי היזם, להיפגש איתו ולהבין איפה הוא, מי האנשים שלו, מי סביבו. אני בכלל, אני אוהב תמיד בגדול גם לשמוע על המשפחה.
על משפחה של היזם.
נכון. מה המשפחה, גם הקבלנים שאנחנו עובדים איתם או אנשים, אני אוהב תמיד מה שנקרא, זה נקרא to break bread, לבוא לשבת, לשמוע קצת על הילדים, על המשפחה, זה מעיד הרבה מאוד על האישיות, וגם כמה פעמים נפגשתם כבר, וכמה פעמים בשוטף אתם נפגשים. בסדר? וזה מאוד מאוד חשוב. כמובן שאת כל האינפורמציה הזאת מכניסים עוד פעם לגוגל, בודקים שאין על היזם הזה פשיטות רגל, יש סיפור מפורסם על חברה ענקית, חברה משווקת ענקית שפעלה בארץ, עם יזם שהייתה עליו, הוא נכנס לכלא על הונאה, והייתה עליו תביעה של פשיטת רגל, ואם המשקיעים האלה היו פשוט לוקחים את השם לפני ההשקעה ומכניסים אותו לגוגל, היו רואים את האינפורמציה.
כנראה לא היו משקיעים.
וכנראה לא היו משקיעים, ולצערי הם הפסידו את כל הכסף שלהם. הדבר, השאלה הבאה שאנחנו רוצים עם חברה, זה מה המנגנון שדרכו אתם מסננים יזמים. זאת אומרת, עד עכשיו עבדנו עם מה כן.
עכשיו מה לא.
בדיוק. איך אתם בוחרים עם מי לא לעבוד. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי, כי הוא מראה לכם בגדול את סט הערכים של החברה הזאת. חברה שתבוא ותגיד, אנחנו עובדים עם כל יזם, כל עוד הוא יודע לספק תוצאות עסקיות טובות.
כל עוד יש לו דופק ועושים כסף, הכל בסדר.
אני פחות, יש כאלה שזה יהיה להם בסדר, וכל משקיע יצטרך לבחור את הסט הערכים שלו. אני פחות אוהב את זה, כי בהשקעה ובכלל בעולם הזה, יש הרבה יותר מרק כסף. יש כל כך הרבה דברים שמתאחדים לכדי עסקה, שאני רוצה להבין איך מסננים. הדבר השני, זה מעיד על המקצועיות. זאת אומרת, אנשים, חברה, שיש לה באמת מנגנון, שהיא מעבירה יזם, אם זה סט שאלות, אם זה כל מיני דברים שהם עושים בדיקות, בסדר? מה שנקרא due diligence. אם זה פרויקטי עבר שהם בודקים, חיתום, לא משנה מה, זה אומר שיש פה חברה מקצועית. חברה שאין לה תהליך כזה והיא מסתפקת באיזה תשובה כללית, ופה משקיעים, אני עוד פעם מפציר בכם, להעמיק. אם אתם מקבלים תשובה של בטח, בטח, אנחנו עושים מלא מלא בדיקות, מה נראה לכם שאנחנו עובדים כל אחד, התשובה שלכם צריכה להיות, מעולה, אני שמח לשמוע. אני אשמח שתגידו לי איזה בדיקות אתם עושים. אני אשמח לשמוע איזה בדיקות אתם עושים, איך אתם מקיימים אותם וכו'.
מה הקריטריונים שלכם?
בדיוק, לא לוותר ולהסתפק בכן, ברור מה אנחנו עושים וזה, ואיזה בדיחה מחוייכת כזאת. אלא מה באמת קורה שם? השאלה הבאה שהיא נכנסת, מה שנקרא יותר לעומק, זאת אומרת, פה דיברנו על המנגנון שדרכו מסיינים יזמים. השאלה הבאה זה, אני רוצה להבין עם איזה יזם אתם לא תעבדו. באיזה תרחיש, זה למעשה שאלת הצלבה. אתם למעשה, מה שאתם רוצים לראות פה זה עקביות בתשובות. כי אם אמרו לכם שהמנגנון הוא א', ב', ג', ד', ואז עם איזה יזם אתם לא תעבדו, נותנים לכם תשובה שהיא סותרת.
שהיא לא תואמת.
דגל אדום. בסדר, זה אומר שכנראה מחרטטים אתכם. שאין פה באמת מנגנון ואין פה סיסטמה, יש פה ריצוי לתת לכם תשובות שאתם רוצים לשמוע.
אם בעצם אני חושב שהם במרכאות משקרים לי, אני יכול לבקש מהם לראות המנגנון? הרי בסוף זה עולה על הכתב. יש חוזה מול היזם נגד החברה.
תראה, אפשר לבקש הכל. הכל שאלה מה הם רוצים לתת. עכשיו, יש דברים שלגיטימי לתת, ויש דברים שלא לגיטימי לתת. חברה משווקת, לדעתי, אין יותר מדי דברים שלא הייתי נותן. כי עוד פעם, זה שכבה שיווקית. אנחנו למעשה כמעט, כמעט את כל הדברים אנחנו נותנים החוצה. אין לנו בעיה, כי אנחנו לא מסתירים כלום. כל עוד יש לזה רלוונטיות. אתה יודע, בן אדם סתם עכשיו רוצה, זה כמו שיש לי בן אדם בן אדם שפנה אליי ואמר לי, תשמע, אני עושה קורס ואני רוצה לבדוק את ההשקעות שלך ולעשות עליהם טסט. אוקיי, נראה לך לגיטימי לבוא ולבדוק, לבקש מנתונים כדי שתריץ את הקורס שלך, לך למי שמעביר לך את הקורס ולבקש מנתונים. אז ברגע שאתה משקיע ואתה יש לך רציונל מאחורי הבקשה, רוב הסיכויים שהחברה צריכה לענות לזה, אבל יש כמה כוכביות שכן, זה לא לגיטימי לבוא ולבקש לפעמים דברים מסוימים. לא עולה לי כרגע משהו לראש, אבל בגדול תמיד 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 לבקש. מקסימום אומרים לא. ואם זה מריח לכם לא טוב, פשוט אל תשקיעו. השאלה הבאה היא שאלה מאוד 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 חשובה לחברה משווקת ובכלל, וזה מה האחריות שלכם כלפיי. חברות משווקות, כמו שאמרתי, once חתמתם על חוזה, ברוב המקרים, הם כן, הם ימכרו לכם, כן, אנחנו פה איתכם, ווין ווין, אתה מכיר את נאום הווין ווין?
אנחנו מושקעים ביחד איתכם גם.
כולנו ביחד, ואנחנו מתחלקים וזה. פה אתם רוצים לראות אחריות ממשית, ולא מילים, ולא מחירה. אתם רוצים להבין בצורה מאוד מאוד ברורה, מה האחריות של החברה הזאת כלפי הכסף שלכם. בסדר? עכשיו, משהו מאוד קריטי, טל, וזה מה שמשקיעים, במיוחד משקיעים מתחילים, ומשקיעים שמשקיעים סכומים נמוכים יחסית, הם עושים את הטעות הזאת. חברה משווקת ויזם לא יכולים ולא צריכים להבטיח לכם ביטחון. אין בהשקעות ביטחון או בטוחה, בסדר? אבל הם צריכים להראות שיש להם אחריות בצורה של מנגנונים, של וידוא, שליטה, ובקרה, ולא פחות חשוב מזה, השתלטות במקרה שקורה משהו רע. ולמה הכוונה? נניח שיזם עכשיו בא, הרי החברה הזאת אין לה באמת סיי ביום יום. היזם עושה את הכל. אבל מה שאתם רוצים לראות בהסכם כתוב, זה במידה והפרויקט חורג מ-X אחוזים, או מלא משנה איזה מדד החליטו, כמובן שאתם צריכים שזה יהיה מקובל עליכם בתור משקיעים, אבל וואן, סתם דוגמה, ברגע שהפרויקט לא עומד בתוכנית העסקית בפערים של 20%, לחברת השיווק יש יכולת להשתלט על הפרויקט ולקבל החלטות. זה משהו שאם לא קיים, אני לא משקיע. כי אחרת, מה היתרון שלי לעבוד עם החברה הזאת? למה אני לא לפנות ישירות ליזם ולעבוד מולו? נכון?
נכון, אני בעצם אומר להיות החוצץ בין היזם לבין המשקיע.
בדיוק.
בעצם לסקר לתמונה רחבה ולקבל החלטות בשמכם.
נכון, כי אחרת הם בסך הכל מתרגמים, אבל שעולים לי הרבה מאוד כסף. בסדר? ולכן זאת שאלה שאתם לא יכולים לוותר עליה, וכן, אתם דורשים לראות את זה בכתב. ואם זה בשפה האנגלית ואתם לא מבינים, כן, תיקחו מישהו שיתרגם לכם את החוזה ויבין שיש פה מנגנון עם שיניים, כי זה מה שיציל אתכם אם חלילה ההשקעה הזאת תגיע למקום לא טוב. זה מה שיציל אתכם. השאלה הבאה זה שאלה גם יחסית בסיסית, אבל שהרבה מאוד אנשים לא שואלים. כמה עסקאות מהסוג הספציפי שאני הולך להשקיע בו עשיתם? כמה כאלה ניהלתם? כמה כאלה הסתיימו כבר? בסדר? עכשיו, מהסוג הספציפי, מה זה אומר? שאם אני הולך להשקיע עכשיו במולטי פמילי, אני רוצה לדעת כמה החברה הזאת שיווקה. כמה עסקאות מולטי פמילי היא עשתה? כמה היא עשתה עם היזם הספציפי שאני הולך להשקיע בו? כמה עסקאות בכללי היא ניהלה של מולטי פמילי? והאם חלק הסתיימו? עכשיו, פה אני רוצה לשים כוכבית לגבי העסקאות שהסתיימו. בסדר? כי עסקאות שהסתיימו זה מעולה, זה כיף, זה נותן ביטחון, אבל זה לא מדד.
למה?
למה? תחשוב על התרחיש שקורה היום, בסדר? יזם נכנס, סיים ב-4-5 שנים האחרונות 20 עסקאות בהצלחה פנומרלית. מי כמוך יודע שעשינו את זה על סטרואידים. בסדר? אבל עכשיו אנחנו חיים באינפלציה ובסביבת ריבית, בדיוק, סביבה שהריבית עולה ועולה ועולה, רק עכשיו בשלישי למאי, יפה דעלה, עוד רבע אחוז. בסיטואציות כאלה יזמים יכולים להגיע למצבים של האטה או אתגרים, ולמעשה לא בטוח שיזם שנכנס עכשיו לעסקה ולא סיים אותה, הוא לא מוצלח. הוא יכול להיות מדהים, הוא יכול להיות פנומן. עכשיו, יכול להיות גם יזם שעשה עד היום קניונים ומרכזים מסחריים, יכול להיות יזם שעשה סלף סטורג' ופתאום נכנס לשלוש עסקאות מולטי פמילי והוא באמצע שלהם והוא יזם טוב, אבל הוא עדיין לא סיים. בסדר? ולכן חשוב להבין שעסקאות שהסתיימו, נכון, זה נחמד שיהיה, בעיניי האישי, ברמה האישית שלי, זה לא מדד האם הוא מוצלח או לא מוצלח.
אני חושב אבל שזה נותן סוג של ביטחון ברגע שאתה רואה שעסקה הסתיימה וכל המשקיעים קיבלו כספים, את הקרן בסוף הביתה עם רווחים, אז זה נותן לך סוג של ודאות.
נכון, אני מסכים, זה לא, זה אני לא מסכים. כי זה לא נותן לך ודאות, זה נותן לך איזשהו ביטחון פסיכולוגי של הנה, הם סיימו כמה עסקאות, הם יודעים מה הם עושים. בסדר? לעומת חוסר ודאות, שזה אני מסכים, שבן אדם לא סיים אף פרויקט. כי אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזה יסתיים טוב, יכול להיות שזה לא יסתיים טוב. אבל זה טעות, מה שעשית עכשיו זה בדיוק הטעות שכולם עושים. אם הוא סיים 4 סייקלים מוצלחים, אז זה אומר משהו על העתיד. לא זה לא. לא זה לא. כי יכול להיות שהעסקה החמישית לא תהיה. וזה חלק מהסיכונים שאנחנו בתור משקיעים צריכים לקחת. שהרבה מאוד אנשים לא רוצים לקחת. בסדר? אנחנו פה גם להגיד את הטוב וגם להגיד את הפחות טוב. אבל זה מבחינתי לא כזה נורא, אבל כן לשאול, כמה עסקאות מהסוג הספציפי שאנחנו משקיעים בו עשיתם, כמה ניהלתם, כמה אתם מנהלים, והאם חלק מהעסקאות?
רגע, יש לי עוד שאלה.
כן.
אם עכשיו כמה עסקאות עשיתם, כמה ניהלתם, אני רוצה לך דוגמה מולטי פמילי, בסדר? יש יזמים או חברות, או חברות משווקות, שמשווקות נכסים של 100 יחידות, ויש נכסים של 400 ו-500 יחידות.
נכון.
אתה צריך להבין גם איפה הם מתמחים, מבחינת דירות.
נכון, שזה מתחבר לאיזה סוגים, איזה סוגי פרויקטים אתם משווקים, כמה כאלה, באיזה אזורים, שם הם יפרטו לך, לפחות אני מקווה, על איזה פרויקטים, מה הגודל שלהם וכו'. סתם דוגמה, שאנחנו מדברים עם משקיעים, אנחנו עושים פרויקטים מסוג X, מגודל כזה, קונים בסכומים כאלה וכאלה, זה מה שנקרא פרופיל עסקה, אבל זה הערה מאוד מאוד חשובה, כן. אבל בסופו של תהליך, זה מה שאנחנו רוצים להבין. בסדר? השאלה הבאה היא גם שאלת מה שנקרא הצלבה, שהיא מתחברת לשאלה של מה האחריות שלכם כלפיי, בסדר? והמנגנונים. אתם רוצים לשאול אותם, בוא נניח שאנחנו נכנסים להשקעה, וההשקעה לא עומדת ביעדים שלה. מתי אתם מתערבים בתור חברה? איך אתם מתערבים? מה אני בתור משקיע, למה אני אמור לצפות מבחינת התקשורת מולכם? עכשיו הנה החלק החשוב, זה השאלה, בסדר? התשובה חייבת להיות מתועדת בחוזים שאתם חותמים עליהם. ואתן דוגמה. אם עסקה לומדת ביעדים שלה, אנחנו מתערבים מיידית. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו פונים ליזם, ואנחנו מדברים איתו, ואנחנו טסים, ואנחנו עולים לזום וכל הצוות הניהולי מתחבר, ואנחנו ישר גם מוצאים למשקיעים, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מעולה. איפה זה כתוב? זה לא כתוב, מה? סמוך עלינו, מה? חברה שהיא רצינית. אנחנו לא נזלזלים במשקיעים שלנו. אחלה. איפה זה כתוב? אנחנו, אתה יכול לדבר עם משקיעים? אחלה, אני יכול לדבר עם כולם. איפה זה כתוב?
כי בסופו של יום יש את המשפט שאומר, כשהכל מסתדר, לא צריכים לפתוח את החוזה.
אתה ציטטת לא נכון את המשפט של העורך דין שלנו. אף פעם לא ראיתי מישהו פותח חוזה כשעסקה מצליחה.
בדיוק.
וזה נכון, כי הם יכולים להגיד לכם את כל מה שאתם רוצים לפני שהשקעתם. אחרי שהשקעתם, אתם רוצים להבין שיש מנגנון כתוב. אם זה כתוב, זה מחייב. בסדר? ובמיוחד אצל חברה משווקת, אצל יזם, יש לו הרבה מאוד מנגנונים אחרים, תמריצים, שתאמינו לי, הוא יהיה חייב שהעסקה תצליח. אבל בחברה משווקת, אם אין פה מנגנון, אם אין פה משהו ברור, מתי הם נכנסים לפעולה, איך הם נכנסים לפעולה, ואיך הם מתקשרים לכם, אל תעבדו איתם. כי זה אומר שכנראה אתם ארנקים.
ויש ממש בתעשייה הזאת בעיה, שהמשקיעים בעצם רואים אותם כארנק.
נכון, חד משמעית. ואלה החברות שעושות לנו חיים קשים, והופכים את, את הדבר המדהים הזה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, למשהו ציני וקר ושלילי. וחבל. אוקיי, שאלה הבאה. מה קורה אם היזם מחליט לא להעביר כספים? מה קורה אם הוא מחליט לרוקן את החשבונות בנק? איזה שליטה יש לכם על חשבונות הבנק? חשבונות התפעול? בסדר? האם אתם נמצאים בחשבונות האלה? עכשיו תבין כמה זה, ואני מאוד מקווה שאני פותח למשקיעים את הראש. חברה משווקת מגייסת כסף ליזם. היזם עובד ופותח חשבונות, והוא למעשה יושב על הברז של הכסף. הוא אוסף את הסחירויות, הוא משלם. מה קורה אם יום אחד אותו יזם בא ואומר, פאק איט, אני לא מעביר כסף, אלה אנשים מישראל, אני גם ככה לא מכיר אותם, אני חי לי בטקסס, אני חי לי באטלנטה, אני חי לי בשיקגו.
ובמידה כביכול ואין להם אחריות פלילית, ואין חוזה מסודר של מנגנון, אז זה בעצם, יש פה בעיה.
זה בעיה על סטרואידים, כי למעשה, איך אומרים בסרטי בורקס? הלך הכסף. ופה אני רוצה לדעת שהחברה המשווקת, יש לה שקיפות מלאה לחשבונות, יש לה דרך לבוא ולבחון, ואם היזם לא החליט, השתגע יום אחד, בסדר? בסופו של דבר אנחנו בני אדם. ואם היזם הזה, על דעת עצמו, החליט לא לעשות משהו, לי בתור חברה משווקת, או לי בתור משקיע שעובד עם החברה, אני רוצה לדעת שיש להם יכולת וסי. זה יכול להיות אימות בשתי חתימות, זה יכול להיות מנגנונים שבהם יש להם שליטה מלאה ומנגנון השתלטות משפטי. לא משנה מה, אתם רוצים להבין שיש להם גישה לחשבונות, הסתכלות, כי אחרת, מה שזה אומר, זה שהם תלויים בצורה עיוורת בחסדים של היזם. זה מה שזה אומר. בסדר? וזה אף פעם לא ביזנס טוב. השאלה האחרונה שלנו לפודקאסט הזה, כי התחלנו. עכשיו, דרך אגב, אם השאלות האלה והנושא הזה מעניין אתכם, דברו איתנו, שלחו לנו הודעות, ואנחנו נשמח להמשיך ולעבות את זה. אבל השאלה האחרונה שלנו לפודקאסט, לפרק של היום, זה שאלה שהרבה מאוד אנשים מרגישים לא נוח, כזה הם זזים לא נוח בכיסא.
שמכיסים להם בעצם, שואלים אותם על כסף, כמה הם מרוויחים, אז יש פה איזו תחושה של נכון, נעימות.
נכון, אז הנה עשית לנו ספוילר קטן למה השאלה, אבל השאלה היא, וזאת שאלה שאתם לא מוותרים עליה, מה מנגנון התגמול שלכם? איך אתם מרוויחים כסף? איך המנגנון הזה בנוי? ולא פחות חשוב מאיך אתם מרוויחים כסף, מתי אתם מרוויחים את הכסף? זו השאלה שתחשוף למעשה את זהות האינטרסים של החברה המשווקת איתכם. עם השאלה הזאת אתם תבינו, אם החברה המתווכת או המשווקת מרוויחה על הגב שלכם או ביחד איתכם. יש לכם הרבה מאוד דרכים לחרטט, לחברות משווקות הכוונה, כן. הרבה מאוד דרכים לחרטט ולקשקש בזנב על כל מיני עמלות, אני קורא לזה עמלות שקר כלשהו, תוסיף עמלת שקר כלשהו וזה נהיה לגיטימי, אז זה יכול להיות עמלות, דמי הקמת עסקה, דמי טיפול, אחוזים מעסקה, כל מה שאמרתי זה דרכים להוציא מכם המשקיעים כסף, בלי שהחברה המשווקת לוקחת אחריות או סיכון.
זה מזכיר לי את ההצעה שקיבלתי, שהציעו לי לעבוד עם חברה משווקת, והציעו לי בסביבות ה-8-9 אחוזים, שאני בתור זה שמקשר יקבל, והעורך דין יקבל עוד 3 אחוזים, והחברה תקבל עוד 5 אחוזים, גילחו למשקיע את כל הכסף.
רגע, אתה מקבל הצעות לעבוד בחברות שהן לא החברה שלנו?
אני מקבל הצעות ואני פשוט מסרב, כי זה לא עושה את הערכים של.
אז כן, זה דבר מאוד מאוד, כאילו חשוב, זה דוגמה מדהימה, כי זו דוגמה אמיתית שקיבלת. אז 9% לך, ו?
גם למתווך מקבל אחוזים.
עוד 5%.
וגם החברה.
זאת אומרת, אתה מדבר פה על אזור בין 15-18%.
משהו כזה.
זאת אומרת שעל 100,000 דולר, 18,000 דולר, גם 15,000 דולר מתוכם, הולכים שזה כאילו פי 1.5, אפילו פי 2 מהצועה השנתית שמשקיע אמור לקבל.
כן, זה אומר שבעצם אני צריך לגייס 100,000 יורו, זה לא בדולר.
אוקיי.
ובעצם המשקיע צריך להכניס בערך 120,000 דולר, כי 20,000 יורו מתחלק בכל האנשים, והקרן תהיה 100,000 יורו.
אז זה מבחינתי, כאילו, הדבר הכי מזעזע שיכול לקרות, והשאלה הזאת תחשוף את זה.
בדיוק.
בסדר? האם אתם מגייסים באופן בלעדי? האם יש לכם עוד משווקים? מה המנגנונים? כל השאלות האלה הן לגיטימיות, כי בסופו של דבר, חברים, אתם משלמים על זה. וכמו שאתם עכשיו תלכו ותקנו טלוויזיה בסופר, לא משנה מה, ואתם תשאלו שאלות על כמה שקלים בודדים, מאות שקלים, אלפי שקלים, אתם משקיעים פה מאות אלפי שקלים, וחשוב לכם להבין איך הצד השני מרוויח? אם אתם מקבלים תשובות מורפלות, תשובות לא לגיטימיות, תשובות לא שקופות, קומו, תלכו, אתם עובדים עם אנשים לא טובים. אם אתם מקבלים הבנה ברורה, שהכסף מתקבל אחרי שרואים הצלחה, ולא שנייה אחרי, תזכרו טוב מאוד, אני מדגיש שוב פעם, מתי אתם מקבלים את הכסף, מתי החברה המשווקת מקבלת את הכסף. אם החברה מקבלת את הכסף במעמד חתימת החוזה, ביג נו נו. לא מוכן, קומו, תלכו. זה אומר שבשנייה אחרי, לא אכפת להם מכם. ואם יהיה אכפת להם מכם, זה רק על בסיס הטוב לב שלהם. ועם טוב לב אני לא הולך לעשות עסקאות. אז חבר'ה, אלה היו כמה שאלות ממש של התחלה. אני מעודד אתכם לקום, לקבוע פגישות עם חברות, להתחיל לדבר איתם, ואל תתפלאו אם לא מעט מהם יתחילו לגמגם, ושאתם תראו כמשקיעים מקצועיים, איכותיים, שמבינים בדיוק מה הם עושים, ומזל טוב, אתם כבר לא ארנקים. אז טל, תודה רבה על הפרק של היום. בפרק הבא, אנחנו נדבר על שאלות ששואלים
יזמים,
חברות יזמיות, מה חשוב לנו לדעת שמה, ואנחנו מקווים שאנחנו נותנים כמו כל פעם, אנחנו נותנים ערך, מסבירים ונותנים איזושהי הבנה קצת יותר טובה לעולמות האלה. חבר'ה, תודיעו לנו, תנו לנו, תראו לנו אהבה, הודעות, whatever, כל הפלטפורמות, וניפגש בפרק הבא. שבוע טוב.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.